שלום, אתם בפודקאסט האינטרסנטים של דמרקר, היום יום רביעי, באולפן אנחנו כרגיל, איתן אבריאל וסמי פרץ, צהריים טובים סמי.
צהריים טובים, איתן אבריאל.
בימים רגילים, אנחנו בדמרקר, ולמעשה גם בפודקאסט הזה, לא באמת ממליצים לקוראים ולמאזינים שלנו מה לעשות. אנחנו מספרים על האינטרסים של השחקנים, אנחנו חושפים את השחיתויות ואת התרגילים הפיננסיים, ואנחנו כמובן מדווחים ומסבירים את אירועי היום בתחומי הכלכלה, אבל אנחנו לא אומרים לציבור, תעשו ככה או תעשו אחרת. הפעם אנחנו רוצים לחרוג מהמנהג הזה שלנו ולהעביר מסר פשוט גם אם לא מקורי. לכו להתחסן. למה? רוני לינדר, כתבת הבריאות שלנו, תסביר בדיוק.
כבר אתמול באתר הבנו ביקורת כלפי ההחלטה של שר האוצר אביגדור ליברמן למנות לעצמו קבינט מומחים כלכלי ללא דיון ציבורי ומבלי לבחון את ניגודי האינטרסים של חברי הקבינט שהוא עצמו בחר. אלא שאתה מסתבר שייתכן והמהלך הזה כלל לא חוקי. לכל הפחות, המהלך של ליברמן להקמת קבינט ללא הסדרה, בניגוד לגישת מבקר המדינה, בלי שקיפות ובלי ייצוג הולם לאינטרסים ורבדים בחברה, לא עומד באמות מידה של תקינות, וגם מעורר חשד לגבי מהלכים חפוזים אחרים של השר ליברמן. דוקטור עידו באום, הפרשן המשפטי שלנו, יסביר.
נניח לרגע שלא תהיה ברירה, ובחגים יוטל עלינו סגר כלכלי, הרביעי במספר במגפת הקורונה, ומיליוני עובדים יאלצו שוב להסתגר בבית. האם גם הפעם הם יקבלו תשלומי חל"ת? משרד האוצר אומר שלא, אבל יושב ראש ההסתדרות, ארנון בר דוד, טוען שכן, ואם לא, הוא יוציא מאות אלפים לרחובות להפגין. ארנון בר דוד מנהל גם בימים אלה מסע ומתן עם האוצר על עסקת חבילה שכוללת את העלאה של שכר המינימום ומנסה באופן אישי להציל כמה חברות עסקיות מקריסה, למשל את חברת התעופה אל על. אז מי ינצח, ליברמן או בר דוד? יושב ראש ההסתדרות יהיה איתנו ואנחנו נעמיד בפניו את השאלה הזו. יאללה, מתחילים.
שלום לרוני לינדר.
היי סמי, היי איתן.
שלום רוני.
כתבת הבריאות שלנו, אנחנו פה קצת ככה מתבחבשים סביב העניין הזה של מה לעשות עם העובדה שאנשים לא מתחסנים, שהתחלואה עולה, שהתחלואה הקשה עולה. לבוא ולהגיד, צאו להתחסן, את זה אומרים כולם. האם אנחנו יכולים להגיד את זה בטון אחר, במוזיקה אחרת, עם איזה טיעונים יוצאי דופן שלא נאמרו עד עכשיו?
לעשות ככה עם היד, כמו שאומרים, את יודעת. צאו להתחסן.
שאלה, באמת כבר נראה שכמעט כל האסטרטגיות נוסו, אולי לא כולן, יש על השולחן את הרעיון של תמריץ כספי לאנשים שעדיין לא התחסנו, שזה נושא שמעלה לא מעט סוגיות והתלבטויות אתיות ואחרות.
תראה, בסיבוב הקודם אני זוכר שהיו נתנו, מה זה היה, נתנו בבני ברק צ'ולד חינם למי שמתחסן. עכשיו אני שומע על איזו הופעה, אגב, נדמה לי עם סטטיק ובנל או משהו באשדוד, ששם נותנים לבני נוער כרטיסים חינם רק אם הם מתחסנים. השאלה אם הדבר הזה באמת עובד ויעיל?
קודם כל אני בעד, אבל זה מינורי. אני, מה שאני מדברת עליו זה שעכשיו ככה חושבים עליו ברצינות, וכבר קורה בכל מיני מדינות בעולם, זה ממש לתת משהו באמת עם ערך כספי לאנשים שעדיין לא התחסנו, שהרבה מהם אגב גם מעשירונים נמוכים, ותמריץ כספי עשוי להיות משמעותי.
רגע, במיפוי הסיבות למה לא להתחסן, יש את אלה המתנגדים הקבועים, האידיאולוגיים, אבל יש לצידם הרבה אנשים אחרים שלא מתחסנים מסיבות אחרות, חוסר מודעות, חוסר חשק, דברים מהסוג הזה.
יש אנשים עושים עכשיו מחקרים, ממש מחקרי עומק בתוך במשרד הבריאות בעניין הזה. יש אנשים שממש, זה נשמע לנו מוזר, אבל הם באמת לא ממש מודעים, הם לא מקבלים את המידע הזה שלנו כבר אתם כל החורים. הם די מנותקים מערוצי טלוויזיה מרכזיים, מאמצעי תקשורת, חלקם חרדים, חלקם בדואים, חלקם כל מיני, ממש, הם ברמת השכונה ממפים ממש עכשיו במשרד הבריאות.
ובעיקר צעירים בקבוצת הגיל 12-16 שיכולים עכשיו להתחסן, נכון. יש מנוסף להם את התחושה, אם בכלל זה עולה, שהם צעירים ובריאים, וזה לא נוגע להם.
נכון.
הם לא מכירים אף צעיר שחלה.
הרי זה מחלה שמותגה כמחלה של זקנים?
בדיוק, הם לא מכירים אף צעיר שחלה, הם לא, 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 לא יודעים מזה, אין להם בני משפחה שמאושפזים, אז מבחינתם זה כאילו כמעט ולא קיים.
נכון, יש פה הרבה בעיות. איבדנו זמן יקר בוויכוח שרק הזה, האם לחסן בבתי הספר או לא לחסן בבתי הספר, זה באמת, זה קצת ישורת אחרונה כזאת, גם לפני שנת הלימודים שעוד אפשר לחסן את ברי החיסון, והם כבר יגיעו עם איזו חיסוניות לא מלאה, אמנם כי צריך 5 שבועות, לחיסוניות מלאה, אבל כן, יש תחושה שבזבזנו זמן, וכן, זה הזמן להגיד באמת, איזושהי קריאה פה, לראות ממאזיננו עוד לא התחסן או מתלבט, אבל איזושהי קריאה לסולידריות. אני חושב, השבוע פורסמו נתונים של הגל הנוכחי, הוא גל קצר, אז רק עכשיו פורסמו נתונים, ואם בהתחלה הייתה איזו הריחושה שמחוסנים ונדבקים ומפתחים מחלה קשה כמו לא מחוסנים, ותכף אני אסביר למה הייתה את התחושה הזאת, אז בפרספקטיבה של כבר 5-6 שבועות מתחילת הגל, אנחנו רואים שנפתח פער מאוד גדול, ושוב אנחנו רואים את המספרים האלה שהכרנו מהגל הקודם, כלומר אחרי ההתחסנות הראשונית. המשמעות היא שהחיסון אפקטיבי, ואני מדברת על שתי מנות, אני עוד לא מדברת על המנה השלישית, על שתי מנות הוא אפקטיבי גם על זן הדלטה, אפקטיבי ביותר, ובאמת הסיכוי של אדם מעל גיל 60 להגיע למצב קשה, הוא פי 4 יותר גדול אם הוא לא מחוסן מאשר אם הוא כן מחוסן, וזה על שתי מנות. אנחנו מדברים על שתי מנות, ועכשיו, עם המנה השלישית...
ויש כבר כמעט 700 איש שיש להם את המנה השלישית כבר בדם, אז נכון, יכול להיות שהמספרים האלה עוד יותר גדולים.
התקווה היא שהמנה השלישית באמת עוד תגדיל את הפער הזה בין המחוסנים ללא מחוסנים. בגילים הצעירים יותר זה אפילו הבדלים עוד אפילו הרבה יותר דרמטיים, בין גיל 40 ל-60 זה כמעט פי 10 יותר סיכוי לפתח מחלה קשה, אם אתה לא מחוסן, ובגילאים היותר צעירים מ-40 זה ממש הגנה מוחלטת. אז יש לי שתי מסקנות מהדבר הזה, אני חושבת שזה מסקנות מתבקשות, אני לא יודעת אם אפשר להתווכח עליהן בכלל. הראשונה היא להתחסן זה המעשה הטוב ביותר שאתה יכול לצאת עבור עצמך כדי להימנע ממחלה קשה, אז זה ממש, רואים את זה שחור גבי לבן בנתונים. והמסקנה השנייה היא שזה לא רק עבור עצמך, אלא זה באמת המעשה הסולידרי שנכון לעשות. מעבר לעובדה שאנחנו יודעים שמי שמתחסן, הסיכוי שהוא ידבק יותר נמוך, ולכן הוא עוצר בעצם את ההתפשטות של המחלה, אבל גם זה שהסיכוי שהוא להגיע למצב קשה הוא כל כך דרמטית, הרבה יותר נמוך, הוא בעצם, בזה שהוא מתחסן ולא הגיע למצב קשה, הוא בעצם דוחה את הסיכון של הסגר, כן. הוא דוחה את אי הספיקה לבתי
החולים. רוני, אבל תגידי, יכול להיות שאנחנו, תומכי החיסונים נקרא לנו, עשינו עבודה נהדרת בתקופה הראשונה, ועכשיו, כשאנחנו באמת באים עם הגרעין הקשה יותר של הסרבנים, מתנגדי החיסונים עושים עבודה יותר טובה באמצעות הפגנות, באמצעות מחאות למיניהם, הפצת איומים וכדומה. יש משהו אולי נגיד יותר אלים בהתנהלות שלהם שהוא יותר אפקטיבי מאשר הקריאה שלנו, צריך להתחסן?
יכול להיות, אנחנו רואים שיש באמת אוכלוסייה מאוד גדולה, זה מיליון פלוס איש שעדיין לא קיבלו אפילו את המנה הראשונה, וזה לא קורה וגם, ויש עכשיו גל ורואים את התמונות ורואים לאיזה מצבים אנשים מגיעים והם לא מתחסנים, אז כנראה שמשהו פה השתבש, משהו פה הוא לא מושלם, אני לא יודעת, אני חושבת שהסברה קצת הגיעה לתחתית החבית אולי, אבל בכל זאת אי אפשר להתייש. אני למשל אתן לכם דוגמה, היום בבית ספר של הילדים שלי בתיכון מתכננים איזשהו קמפיין פנימי מתוך בית הספר לשכנע אותם להתחסן ואת ההורים. עוד דבר שדיברתי איתו השבוע עם מישהי שמתעסקת עם החיסונים, זה אולי בעצם שנפסיק לפנות לאנשים שאנשי בריאות, לא רק אנשי בריאות יפנו לאנשים להתחסן, אלא דווקא אנשים מתחום הכלכלה. אולי בעלי עסקים, בעל עסק קטן, שיגידו, אני לא רוצה סגר, אני מפחד מזה, לכו להתחסן כדי למנוע את הסגר.
זהו, את יודעת, השתמשת במילה סולידריות עכשיו, אבל בעיתון ובאתר, השתמשת במילה לתפיצתי טיפה יותר חזקה ורלוונטית, שזה המילה של אחריות, זאת אומרת, בסולידריות יש איזשהו משהו שהוא קצת כזה, באמפתיה, לתרום לאנשים, לעזור לחלשים וכן הלאה. כאן זה עניין
של... איתן, אתה יודע, פעם סולידריות הייתה...
לא, אני יודע, אבל אני...
שעל פי החברה הזאת
אבל זה היה פעם, עזבי, אנחנו בכלכלה ניאו-ליברלית, כל אחד לעצמו על פי כישוריו.
כן, אני חושבת שלא קסה סולידריות מעולם, זה לא מילה
גסה. חס ושלום, אבל אני דווקא רוצה להכניס פה את המילה אחריות, מכיוון ש...
אחריות,
גם. את יודעת מה, אני מסתכל אפילו בתגובות לטקסט שלך באתר, שאנשים מדברים בסדר, מתנגדי חיסונים כאלה ואחרים, אומרים בסדר וזה, אבל תנו לי להמשיך לחיות את החיים שלי. אם אני אחלה, אז אני אחלה. זה לא נכון, אם אתה חולה, אתה מעמיס על המערכת הרפואית, אתה מדביק אנשים אחרים, אתה מגיע ואתה לוקח מקום של בן אדם שאולי התנהג בצורה יותר סולידרית ויותר אחראית, ולקחת שני חיסונים או שלושה אפילו, ובכל זאת נדבק, ואילו אתה מתעלם מכל האלמנטים האלה. אני רוצה להגיד עוד דבר מאוד מעניין, את יודעת, אני דיברתי עם העורך של האתר באנגלית שלנו, אבישר, והוא סיפר לי שטקסט שלהם שמסביר מה קורה בישראל, שמאוד דומה לטקסט שלך, הוא עכשיו שובר את האינטרנט באנגלית. למה? מכיוון ששם מסתכלים על ישראל בתור איזה איזושהי מעבדה, ובימים הראשונים, בדיוק כמו שאמרת, היה נראה למתנגדי החיסונים שאפשר להציג את הנתונים פה כאיזשהו מין ראיה לכך שהחיסונים לא עובדים, במובן הזה שאתה נדבק גם אם אתה מחוסן ואם אתה לא מחוסן, וזה אותו דבר, אז בשביל מה להתחסן. רק ההסבר שלו, עם שני הגרפים שהוא הציג, שאנחנו עושים את זה כאן, אבל אנחנו כבר יודעים את זה, שובר את האינטרנט במרכאות, או שלא במרכאות, בארצות הברית כרגע.
אני אסביר בקצרה למה זה קרה. זה קרה מכיוון שהגל הנוכחי התחיל בעצם ביישובים הכי מחוסנים בישראל, וזה בעצם מסך את הנתונים. זה התחיל מהיישובים שהם 90, יותר מ-90% חיסון בכל, לא רק בני 60 פלוס, אלא בכל הגילאים, כמו כוכב יאיר, בנימינה, אם אתם זוכרים, שם זה התחיל, ולכן היה איזשהו מסוך של נתונים. ברגע שההדבקה עברה ליישובים רגילים, פחות מחוסנים, פתאום ראינו את הפער הזה חוזר למה שאנחנו מכירים על היכולות של החיסון. ושוב, צריך להדגיש כל זה לפני המנה השלישית. לי יש תקווה גדולה שהמנה השלישית אפילו תגדיל עוד יותר את הפער הזה, וכבר יש את האינדיקציות ראשוניות הזה, בזהירות צריך להגיד, בגלל שלא עבר מספיק זמן.
יפה, אז אנחנו מסיימים שוב בפעם מי יודע כמה בקריאה, לכו להתחסן.
אנחנו נמדוד אותך, רוני, בעוד שבוע ניפגש, ונראה כמה הקריאה הזו עשתה.
כמה
אפילו נפיל פה, סמי, אני מציע להפעיל פה סנקציה, ואנחנו...
למה סנקציה? בוא נתגמל את רוני על כל אחד שמתחסן.
אוקיי, אתה הולך עם הגזרים, אני אתן מקלות, ואנחנו אוסרים בזו על מי שלא התחסן כדת וכדין להקשיב לפודקאסט שלנו.
תודה רבה.
תודה. שלום לארנון בר דוד.
שלום, צהריים טובים.
יושב ראש ההסתדרות, ובהמשך לאייטם הקודם שלנו, אנחנו רוצים לשאול אותך דבר פשוט. האם ההסתדרות כגוף קיבלה החלטה בנושא החיסונים, והאם היא פועלת בצורה כזו או אחרת בשביל לעודד אותם?
בוודאי, אנחנו הרגע שהתחילו החיסונים במהלך חודש ינואר, קראנו לכל העובדים בישראל להתחסן. אפילו חתמנו הסכם עם המעסיקים על זה שיש חובת התחסנות, ומה קורה לעובד שלא מתחסן, שהוא צריך להגיש בדיקות קורונה פעמיים בשבוע, אחרת הוא לא יכול להיכנס. זאת אומרת, אנחנו על העניין הזה. כרגע אנחנו באמת קוראים לכולם, לכל מישהו מגיל 60, ללכת ולהתחסן. אני חושב שהגיע הזמן, הגיע גם הזמן לפתוח את החיסונים מגיל 45 ומעלה.
אתה מדבר על החיסון השלישי כמובן.
אני מדבר כרגע על השלישי. אני חושב שמקומות העבודה, ברגע שאני עושה סקירה בכל מקומות העבודה, כולל אצלי אפילו, הכמות העובדים שלא התחסנו היא ממש קטנה מאוד, שואפת לאפס, וזה טוב. ואני קורא לכל אלה שלא התחסנו, תלכו להתחסן.
איך זה שהיא שואבת לאפס אם יש מיליון לא מחוסנים בישראל? נכון שחלק לא קטן מהם ילדים.
אני מדבר כרגע שאני מכיר, אני מטפל בהם, יש מקומות שבהסכם שחתמנו אפשר לברודד אותם, שלח אותם לעבוד מהבית, מכירים קונצנים לתת להם להיכנס, ויש חובת הגשת בדיקות, הדברים האלה ברורים.
כן, אבל אתה אוכף את הדברים האלה?
שמע, כן. זה אמור להיות חלק מהבעיה כרגע לדעתי.
אין לך משטרה, אתה לא יכול לאכוף. אם מישהו לא רוצה להתחסן, הוא לא זה, ואף אחד לא מבקש שבנו שום אישור ושום תו ירוק בכניסה למשרד.
אני לא אחראי על, אתה יודע, בסופו
של... לא, נכון, זה מה שאני אומר.
רק ארגון עובדים, אנחנו לא יכולים להיות אחראים מה קורה בכל מקום עבודה. אנחנו מנסים לדחוף את המערכות קדימה על מנת שתחלואה תרד. זה מה שאנחנו עושים. אני חושב שנהגנו באחרות כל הדרך, ואנחנו רגים באחרות כל הזמן. אני חושב שחלק מהבעיה כרגע זה בחוסר משמעת של הציבור. הציבור חשב שהקורונה כבר הסתיימה, ולכן אנשים לא מקפידים על מסכות. וזה כרגע הבעיה של כלל מדינת ישראל.
אז זהו, זה מהר מאוד יעמת אותנו, את כולנו, ארנון, עם המשמעויות הכלכליות של היה ולא נצליח לבלום את גל התחלואה הזה, שזה אומר... שוב דיונים על סגר, שוב דיונים על איך מתמודדים עם הבעיה של הרבה אנשים בבית, וכן חלט ולא חלט. ולך יש כבר עמדה סדורה בשאלה הזאת, האם אם הולכים לסגר, אז עושים את זה באותם תנאים כמו שעשינו פעם שעברה, כלומר חלט ותשלום מהבטלה, או שצריך ללמוד משהו מהמודל הזה ולשכלל אותו ולעשות אותו קצת אחרת?
תראה, זו סוגיה לא פשוטה. קודם כל אני לא רואה שהאוצר נמצא כרגע במוד של סגר, ו... תוצאה מזה אף אחד גם לא מדבר על חלט, והם כרגע מתעלמים מהעניין. אני בימים האחרונים התחלתי להתבטא, ואני אומר כרגע באופן הברור ביותר. ברגע שהמדינה תחליט על סגר, במידה ותחליט, אני מקווה שהיא לא תחליט, אז הדבר הזה צריך להיות מלווה בתהליך של חלת טיפול בעובדים, אפשר לזרוק את העובדים לרחובות ולתת להם מענה, ואנשים פה יאהבו ללחם, זה לא יעלה על הדעת, ואני כבר הודעתי שהסעות יצא לחוות על הדבר הזה. אני אלחם נגד התופעה הזאת בכל יכולתי. כרגע אם הולכים לסגר צריך ללוות את זה בחלת כזה או אחר או חלת גמיש.
מה זה חלת גמיש? סליחה על הברות.
חלת גמיש זה טוב של גרמניה וזה טוב של מדינות כאלה. מדינות ישראל במדינה שהכל שם לא ברור, חלת גמיש הוא בעייתי, את זה אנחנו מנסים כרגע ללמוד יחד עם האוצר איך עושים חלת גמיש. נתקלתי בזה כרגע בשבוע שעבר באלעל, שיש לנו עובדים שנשארו בבית ואין להם מענה מהחלת הקודם, ויברנו אותם לדגל שם חלת גמיש, זה דבר מאוד מסובך להבין אותו, כי המעסיקים גם הם הבינו, נוח להם, הוציאו את העובדים, המדינה תשלם. יש פה בעיה של...
כלומר, זה לא שאתה או בבית או בעבודה, אתה יכול להיות קצת בעבודה וקצת בבית, ולקבל חלק מהכסף מפה וחלק מהכסף מהממשלה.
נכון, בדיוק, זה החלת הגמיש, אז זה טוב למדינות מסודרות ולא ברדק כמו במדינת ישראל.
נו, ואולי הגיע הזמן שנהיה מדינה מסודרת, ננצל את ההזדמנות.
בוא, הגיע הזמן.
אתה צריך בשביל זה מעסיקים שבאמת יחשבו על העובדים ולא יחשבו קודם כל על עצמם.
נכון, אז אני אומר עוד פעם, יש פה בעיה שהמעסיקים יתרגלו לזה, שלוחצים בכפתור, מוצאים את העובדים, המדינה משלמת מתאים את החל"ת, וממשיכים איכשהו לפעול. במצב של חל"ת גמיש, צריך להחזיק את העובדים, להמשיך לחזור עובד מעביד, להעסיק אותם בחלקיות משרה ולקבל מהמדינה את ההפרשים. הדברים האלה לא ברורים, אנחנו נוסעים כרגע ללמוד אותם ולנסות להפנים את זה, וזה המודל לדעתי שנלך אליו, כי החלת הרגיל הוא גם יש מועיד חסרונות, יש הרבה יתרונות. וחסרונות שא' המעסיקים ביד קלה שלחו את כולם, ובאמת גם אנשים התיישבו רגל על רגל ולא רצו לעזור לעבודה. יש פה תהליכים לא פשוטים שעברנו בשנה וחצי האחרונות, שאני רוצה שנלמד מהם ונפנים אותם, ולדעתי אנחנו עדיין לא שם.
טוב, כולנו נקווה באמת שלא נגיע לסגר, ולכן גם לא נגיע לשאלות הקשות באמת, של הגמישות של החלטים.
אבל עדיין יש לנו בעיות בחברות התעופה.
או, לא, חכה, יש לנו דבר יותר גדול. יש לנו את עסקת החבילה שאתה מנסה לסכם עם שר האוצר אביגדור ליברמן. יושבים, באים, אנחנו שומעים שזה מתקרב, אחרי זה אנחנו שומעים שזה מתרחק. בשורה התחתונה, אתם מדברים, ואני אשאל ישר, האם באמת בסופו של דבר בסיפור הזה תהיה העלה של שכר המינימום?
תראה, עסקת החבילה זה דבר שהוא לא פשוט, הרבה שנים לא הייתה פה עסקת חבילה, יש לה שלושה צדדים, כפי שאתם מבינים, יש בעד המעסיקים פה, ויש את ההסתדרות ויש את האוצר. יש שיח כל הזמן, אני אומר, יש לנו פרטנר כרגע, לי יש פרטנר, מה שלא היה לי קודם, ואפשר לדבר. היחסים שלנו במשרד האוצר, מהשר, לצמר את המשרד, יחסים טובים. יש שיחות מאוד מועילות, ויש סיכוי טוב שתהיה עסקת חבילה מתישהו. לא בכל מחיר, אבל כולנו מבינים שצריך להגיע לעסקת חבילה.
אבל מה היא כוללת? הקפאת שכר במשק?
אני תכף אפרט. צריך להבין שאני רוצה ב-2022 לייצר מצב שתהיה הקפאת שכר. לא דרישות של שכר, זה לא הזמן לתוספות שכר, כולם צריכים להבין את זה. כל ארגוני עובדים, למעשה כל המשק, כדי לתת למדינה לנהל תקציב שפוי ולנסות לרסן את המצב הכלכלי הבעייתי שנוצר פה בתקופת הקורונה. זו התרומה של ההסתדרות, זה יהיה anyway, גם לא תהיה עסקת חבילה. העסקה מבוססת על העלאת שכר המינימום בפעימות.
לכמה?
ל-6,000 שקל.
תוך כמה שנים?
תוך כמה שנים, ותהיה מבוססת על הקפאת שכר ודברים נוספים שנמצאים כרגע בשיחות בינינו לבין האוצר. סך הכל האווירה טובה, יכול להיות שיהיה פיצוץ.
יופי, לא, אז במה זה תלוי אם ככה? אתה אומר האווירה טובה ואנחנו מתקדמים, איפה עומד המחלוקת?
יש מכשולים אחרונים, בואו, שלושה גורמים שצריכים להסכים. יש גם כל מיני עניינים מסביב. יש דרישות של האוצר שאני לא מקבל אותם.
כמו מה?
בוא נעזוב את זה עכשיו.
למה? אנחנו פה בשביל זה.
לא, אבל לא, זה לא בדיוק בשביל זה, כי אני לא...
אנחנו רוצים לעזור לכם.
לא, נהל את המשא ומתן עכשיו מעל השידור הזה.
כן, פתרנו את בעיית הקורונה עם החיסונים, עכשיו נפתור את בעיית השכר המינימום.
אני חושב שמספיק בזה שאני אומר שצריך להיות ברור שהולכים לשכת חבילה, שיקרה הקפאת שכר ולתת למדינה לנהל את התקציב הזה.
אגב, כשאתה מדבר על העלאת שכר המינימום, ארנון, אתה יודע שיש איזה יוזמה, אני לא יודע באיזה שלב היא נמצאת, של שרת הפנים, איילת שקד, להקטין את עלויות ההעסקה של עובדים זרים, למשל עובדי סיעוד, עובדי חקלאות, לא לשלם להם למשל פנסיה, לא להכליל אותם בחוק פנסיית חובה, ורציתי לשאול אותך, האם אתה חי בשלום עם סוג של, נקרא לזה,
אפרטהייד,
אפרטהייד סוציאלי, נקרא לזה?
אני לא חושב שצריך ללכת אחורה, עד שהשיגו פה גם לעובדים הזרים, גם הם בני אדם, ועד שהשיגו פה דברים במדינה הזו, זה לוקח פה זמן, לא צריך ללכת אחורה, או אותו זמות לנצל עובדים אחרים, אני בכלל נגד ניצול של עובדים, ולא משנה אם זרים או לא זרים, ואני לא מכיר את הזמן הזאת, אם אני לא בטוח שהיא תצבור תאוצה. בואו נדבר על העובדים שלנו כרגע, העובדים הישראלים שנמצאים במקומות העבודה.
אגב, האם זה בסדר גם לדרוש העלאת שכר המינימום, כששיעור האבטלה הוא עדיין סביב 9%, המשק עוד לא התאושש, לא כולם חזרו למקומות העבודה, ובעיקר אנחנו שומעים יותר ויותר על האפשרות ששוק העבודה השתנה בשנה הזו, ויש איזה חוסר התאמה בין דרישות של מעסיקים ובין דרישות של עובדים או של מובטלים. האם זה הזמן להעלות את שכר המינימום?
קודם כל, מה זה הזמן? זה לא יהיה מחר בבוקר. שכר המינימום יעלה את הפעימה הראשונה, ייקח לזמן. אבל צריך
להבין. מתי בערך? עוד שנתיים?
לא, לא, לא. זה יהיה הזמן הקרוב. אבל לא מחר בבוקר. אני רוצה להסביר. שוק העבודה משתנה לנו. אף אחד לא עובד היום ב-5,000. רק באמת, העובד הנמוך ביותר במפעלים, הדור הצעיר שעובד במסעדות ושעובד לפישה, אנחנו רואים שאנשים לא חוזרים לעבודה. לא סתם יש כרגע עצירה בחזרה לאנשים שלה. יש אנשים שלא עובדים, לא עבדו בשנה וחצי האחרונות. עושים כל מיני פטנטים אחרים, מתפרנסים בדרך לא דרך, ואנשים ב-5,300 לא מוכנים לעבוד. אנחנו רואים את זה כזה תופעה כלל עולמית. בארצות הברית התפטרו עשרות מיליונים מאנשים מהעבודה, ולא חוזרים לעבודה. יש פה, בגלל שכר המינימום הנמוך, אנחנו חייבים להעלות את שכר המינימום, כי יוקר המחיה פה עולה. אני חושב שצריך לעשות פה התאמות. אי אפשר להחזיק היום עובד שעובד 6 או 5 בשבוע, ב-41 או 42 שעות, ולתת לו 5,300. זה לא הגיוני, וזה לא ריאלי במציאות שלנו, ולכן עלייה בפעימות של 6,000, זה דעתי תואם את המציאות, תואם את המצב, וגם יהיה יותר קל למעסיקים, אולי לקנות עובדים, כי בכל מקומות העבודה חסרים עובדים. אני מבקר בכל הארץ, שתדעו, בכל המפעלים חסרים עובדים.
כן, יש כמה מפעלים שאתה עוזר להם, או עוזר לסכסוך שלהם עם העובדים, ככה באופן ישיר, ואתה תמיד מזכיר את הנושא של התעופה בכלל, ושל חברת אל על בפרט. אתה כל כך הרבה פעמים מגיע, גם אם לא שואלים אותך על הנושא של אל על, שיש כמה אנשים, אתה יודע, צינים, שאומרים, מה יש לו מאל על? הוא מנסה זה לארגן לעצמו שדרוג לכל החיים? אז מה יש לך באל על?
מה זה מה יש? קודם כל אל על, זה חברה שיש בה אלפי עובדים, וזו חברה מצוינת, חברה ישראלית וחברה לאומית, שרוצים לתמוך בה, ואי אפשר לרסק את אל על, כי אם לא יהיה לה איפה תטוס, בואו נהיה גיונים. זו חבורה של אנשים נפלאה, שאנחנו מנסים לעזור לה במהלך כל תקופת הקורונה, זה התפקיד שלי, זו המשימה שלי, שאפסיקו לצקצק כל מיני קשקשנים.
לא, השאלה אבל אם הגענו לנקודה שבה ענף התעופה, כבר אמרת, כל שוק העבודה משתנה, ענף התעופה ודאי משתנה בעקבות הקורונה.
אתם יודעים מה קרה באל על? 2,000 עובדים שוחררו בתקופת הקורונה בהסכמים מול ההסתדרות.
נכון. יכול להיות ששוק התעופה נמצא בשינוי משטר חדש.
חתמתי הסכם על הורדת שכר לטייסים 30% בניגוד לדעתם על הראש שלהם. אתם מבינים שבאלל כבר שינינו את הצורה שלה. אנחנו באלל כבר עשינו את העבודה. כבר הכנו את החברה הזאת לעולם החדש, ושתהיה מוכנה באמת גם לתחרות, אבל גם חברה יותר קטנה ומצומצמת. כרגע בא גל נוסף. הגל הנוסף הזה פוגע בעוד אנשים. מה אתם רוצים שאני אעשה? שאני יושב בשקט? שאני לא אעשה כלום? אלה עובדי חברי הסתדרות. הם
לא, זה בסדר, אתה תגן על העובדים במסע ומתן ככל שניתן, זה בסדר גמור, אבל
כל החברות, כולל ארקיה וכולל ישראל, ואנחנו נמשיך להגן עליהם, ואנחנו נמשיך לדאוג להם, ונמשיך לבקש מהמדינה שלא תזניח אותם.
אבל זה בדיוק העניין, למה המדינה צריכה לסבסד דווקא את החברה הספציפית הזו? יש עוד הרבה חברות.
לא, לא, אבל יש עוד חברות.
ויש בעלים חדשים שקנה את החברה, ושהתחבט כמו, אתה יודע, גם הבעלים הקודמים התבקש להזרים כסף, הוא החליט שלא להזרים כסף, אז החברה נמכירה למישהו אחר. אז מה?
אנחנו מתנהלים מולו, זה לא קשור בכלל. אנחנו כרגע מחויבים לעובדים של אל על. יועיל הרוכש החדש, גם הוא להכניס את הכיס, בהחלט.
אין שום בעיה, ואם הוא לא יביא, אז שיהיה רוכש שלישי, או רביעי.
יכול להיות, אנחנו לא מתנגדים.
זה מאוד.
דבר אחרון לסיום, כל הרעיון הזה של להביא לפה עוד עובדים זרים לכל מיני תחומים שסובלים מבעיית כוח אדם, מה עמדת ההסתדרות בעניין הזה? והשאלה אם אתה לא חושש שזה יפגע בסופו של דבר בעובדים הישראלים שנמצאים בתחתית שוק העבודה, יגביר את הלחץ על השכר שלהם והתנאים שלהם.
תראה, אנחנו בתוך עמנו אנחנו חיים, אין מקומות עבודה או תפקידים שישראלים לא רוצים לעבוד בהם. החל משותפי כלים במסעדות ובחקלאות ובבנייה, אפילו בבתי מלון. יש תפקידים באלעד, חסרים עובדים, ואם עובדים מירדן, כי אחרת אף אחד לא יסדר את החדרים בבוקר או ינקד את המסדרונות. יש הרבה מאוד תפקידים לצערי שהישראלים לא מעוניינים לעבוד בהם. זה חלק מתופעה כלל עולמית, ואני חושב שצריך לחזק את הענפים האלה, כי אחרת ענף הבנייה יקרוס, וענפי החקלאות יקרסו, כי בואו, חסר עובדים. חסר עובדים גם במקומות הקלאסיים שעובדים בהם, בתנובה חסר עובדים, בשטראוס חסר עובדים, כל מקום שאני ניגש אליו חסרים עובדים.
יצור, אתה בעד?
אני בעד.
יפה, ארנון בר דוד, תודה רבה לך.
תודה
רבה וצהריים טובים.
שלום לדוקטור עידו באום.
שלום סמי ואיתן.
שלום.
הפרשן המשפטי שלנו, אנחנו בעניין קבינט המומחים הכלכלי ששר האוצר אביגדור ליברמן החליט להקים לעצמו ללא דיון ציבורי, תוך כדי ניגודי עניינים של חלק מחברי הקבינט הזה, ואתה אמון על הצד המשפטי, ואתה אומר, תחל שהמהלך הזה הוא אפילו לא חוקי. הסבר ונמק.
אני מתקשה לראות איך הוא חוקי. בואו נתחיל באמת בניגודי העניינים שהזכרת. כל אחד מהאנשים שם ברשימה שנבחרו לתוך הקבינט הזה, יעקב פרנקל, אליונה, סנת לוין, תנו את הרשימה, כל אחד מהם עומד או נמצא בתפקיד מאוד בכיר בגוף כלכלי, בדרך כלל בגוף כלכלי שיש לו אינטרסים מול המדינה, עובד עם המדינה, לאנשים האלה יש ניגודי עניינים ברמה כזו שקשה לי לראות איך מנטרלים אותם בכלל.
אבל יש הסדרים בתחומים האלה, אתה מכין איזשהו טופס, ואתה אומר, פרנקל לא יכול לגעת באלף, בית וגימל, ודוד בועז לא יכול לגעת בכל השאר.
בסדר, אבל אז הוא לא יוכל לגעת בשום דבר.
במקרה הזה זה באמת ברמה שאני לא רואה איך אפשר לנטרל את ניגודי העניינים האלה, אלא אם האנשים האלה מחליטים להתפטר, ולעבור לעבוד בשירות המדינה.
לא, הם באו, הם מתנדבים בקבינט הזה, הם לא מקבלים על זה שכר, אף אחד מהם לא יוותר על הכנסה אחרת בשביל לשבת בפורום המכובד.
גם ההתנדבות הזאת אפשר להגיד עליה הרבה דברים.
כן, ברור.
בדיוק, בוא נגיד משהו על ההתנדבות הזאת, כי כבר לפני קצת יותר מ-20 שנה, היו כמה ראשי ממשלה, גם שרון, דתי אפילו ברק בתקופה מסוימת, ונתניהו, שניסו להשתמש בכל מיני אנשים פרטיים לכל מיני מטרות. יוסי גינוסר היה שליח למסע ומסעים עם פלסטינים, בזמן שהיה לו עסקים עם הפלסטינים, יצחק מולכו, שיש לו משרד עורכי דין עם קרוב משפחה של נתניהו, שימש בתור שליח של נתניהו, ואז בא היועץ המשפטי לממשלה, אז אליקים רובינשטיין, ואמר, רבותיי, מה זה המתנדבים האלה? אדם שהוא מתנדב, אתה לא יודע מה האינטרסים שלו, הוא לא מגלה מה האינטרסים שלו, הוא לא כפוף לשום אחריות, הוא לא כפוף לכללים של עובדי ציבור, אבל הוא נחשף למידע שהוא מידע ציבורי ושנמצא בידי המדינה. אי אפשר ככה, לא בתפקידים האלה, ולכן כשאתה רואה את המילה התנדבות, 10 נורות אדומות צריכות להידלק, לא אחת במיוחד, וזה השלב הבא. מדובר בקבינט שאמור לייעץ על מדיניות, כלומר הקבינט הזה ייחשף למידע ולהחלטות ולתוכניות לפני שהן מתקבלות, יחווה את דעתו לפני כן, ייחשף למידע הזה.
3 מתוך 6 איכשהו קשורים לתחום של השקעות, לא סתם, זאת אומרת השקעות עבור קרנות גידור, קרנות כאלה, קרנות אחרות זרות.
מה שמעורר אגב,
זהו,
אבל איך הם נבחרו? מי בחר אותם? למה דווקא הם?
נכון, אבל עוד לפני זה, אתה פשוט מבין שכל פיסת מידע שמתרוצצת באוצר על נושא של רגולציה, על אחת וכמה וכמה אם אתה יכול להשפיע על הדרך שם בכלל, אפשר לדמיין אין ספור דברים, ואני גם התייחסתי לנושא הזה בטקסט מאתמול, ואז אמרתי לעצמי, זה קצת כמו ששרת התחבורה תקים לעצמה קבינט תחבורתי, ותשים שם יבואן של מכוניות פרטי, ותשים שם מפעיל של חברה, חברת אוטובוסים, ואני לא יודע מה, איש נדלן בתחום החניונים. זה פשוט מוכח.
יש גם, בעניין הזה באמת, יש תשתית חוקית מאוד ברורה. החוק קובע, חוק בנק ישראל קובע, שהיועץ הכלכלי של הממשלה, של גם משרד האוצר, זה בנק ישראל, וזה נגיד בנק ישראל. זה הסמכות החוקית. עכשיו, לפני כמה שנים באה הממשלה ואמרה, אנחנו רוצים גם איזה איפכה מסתברה. והקימה את המועצה הלאומית לכלכלה, שבראשה עמד בזמנו יוזין קנדל, ואחר כך אבי שמחון, והיום ממתינים לבנט שימנה מחליף שיעמוד בראש המועצה הזאת. בשנת 2015 כתב מבקר המדינה דוח די חמור על המועצה הלאומית לכלכלה, וקבע שיש בעיה איתה, היא לא מוסדרת בחוק, זה לא שלא צריך אותה, רוצים אותה בסדר, אבל הוא הלך לראיין את האנשים שעובדים שם, והם אמרו לו, אנחנו היועצים של ראש הממשלה. מה, לראש הממשלה יש יועצים פרטיים? אז לא, מבקר המדינה אמר, לא, אתם היועצים של הממשלה כולה, וצריך להסדיר את זה. אלה שני הגופים שמייעצים. לא יכול להיות בצו, כמו שאתה אומר, איתן שכל שר יחליט שהוא צריך יועצים שלו, ויביא אותם.
כן, אבל תגיד, דבר... עידו, יש מצב שאתה כותב עליו, שאתה אומר, אין שם בוועדה הזו, בקבינט הזה, ייצוג הולם לקבוצות שונות. עכשיו, כידוע, ישראל מדינה מאוד היטרוגנית, ויש פה 38 תתי קבוצות שונות. האם באמת בוועדות ציבוריות כאלה יש הקפדה על ייצוג ליהודים וערבים ודתיים וחילונים ואשכנזים ומזרחים ונשים וגברים? או שהיינו רוצים שזה יראה ככה, אבל זה לא נראה ככה אף פעם.
מה עם הלא מחוסנים?
מחוסנים ולא מחוסנים, ברור.
מתנגדים לחיסונים, זה גם כן פלח אוכלוסייה משמעותי.
בהחלט, ואנשי בעד ואנשי נגד ושמאל וימין, חסר קבוצות, לא חסר.
אז זה לא, נכון שזה לא פשוט. אבל יש לא מעט גופים מייעצים, גופים שצריך להתייעץ איתם, שמוסדרים בחוק, וכוללים גיוון שהוא רלוונטי לנושאים שהם מייעצים בהם. אנחנו מכירים גופים פה, למשל, מועצת הרשות השנייה, שהיא גוף שצריך לפקח על השידורים ועל מגוון השידורים, ועל פי חוק אמור להיות בו ייצוג למגוון של, של גורמים, גם היוצרים, גם המפיקים, גם מיעוטים, וכדי להשיג את הגיוון הזה, לא אדם אחד ממנה אותו, לא שר התקשורת ממנה לבד, אלא חלק הם נציגי ציבור, חלק נבחרים על ידי ארגונים שמייצגים. אתה שואל את עצמך, בקבינט הזה, מי בחר? את מי מייצגים האנשים האלה?
לדעתי הם מייצגים את האנשים שעשו מספיק כסף בחייהם, והם שבעים. ורגועים מבחינה כלכלית.
ומחפשים...
ואיזה שמופיעים בספר הטלפונים של אביגדור ליברמן.
כן, ומחפשים איזשהו תחביב וזה. אבל אני רוצה להגיד לך משהו על הטיעון הזה, יש בו איזה מין הפוך על הפוך. אני לא חושב שיש צורך בקבינט הזה ליצור איזשהו קדר שמשקף את מגוון האוכלוסייה בישראל, מכיוון שמלכתחילה הוא לא צריך להיות קיים. זאת אומרת, תצליח לעשות שם איזה משהו יותר מדי... שנראה כמו כנסת ישראל על פי החלוקה הפרלמנטרית, אז בסוף תיתן לזה לגיטימציה, מה שמלכתחילה לא אמור להיות, והסברת את זה קודם בכמה וכמה רבדים, מניגודי האינטרסים, דרך המצב והמבנה החוקי של מדינת ישראל, דרך הליך הבחירה, דרך הליך הווטינג, מה שנקרא באנגלית, על האנשים האלה, שאף אחד לא יודע מי הם, ואפילו, אתה יודע, בסוף הם יגידו, בסדר, הם ייתנו איזשהו הסכם אינטרסים, שהכל בו יהיה מושחר, אנחנו לעולם לא נדע מה באמת קורה שם.
אני מסכים איתך, איתן, ואני חושב שאם לא הבינו במשרד האוצר לבד, שהקבינט הזה שנפגש פעם אחת לא צריך להיפגש פעם שנייה, אז תפקידו של היועץ המשפטי לממשלה לכתוב את זה לשר האוצר כדי שהוא יבין.
כן, ותגיד לי, ואם לא קוראים לזה
קבינט... שאלה מי זה יהיה כמובן.
כן, אם לא קוראים לזה קבינט, אלא יש איזו חבורה של אנשים שפעם בה הוא קורא לכולם, שותים כוס קפה, מקשקשים, ומתפזרים אחרי שעה. זה כן בסדר?
תראה, שר האוצר הוא יכול לדבר עם מי שהוא רוצה, מתי שהוא רוצה, גם איתך, גם איתי, להחליף דעות. אבל יש הבדל בין החלפת דעות לבין מצב שבו אתה מקבל גישה. למידע כדי לתת עצה על מדיניות, ממש בצורה מוסדרת ומסודרת ופורמלית לכאורה לפי ההודעה של שר האוצר. זה לא אותו דבר.
אגב, לי נראה שהסיבה שהוא הצטייד בקבינט הזה דווקא מלמדת על איזה חולשה של שר האוצר. הוא מרגיש לטעמי קצת אולי איזה נחיתות או חוסר ביטחון מול הפקידות המקצועית שלו, מול הפקידות אולי של בנק ישראל, מול עשרות מכוני מחקר שמפציצים אותו בניירות עמדה, אז הוא החליט, בוא אני אסוף כמה חבר'ה שהם יהיו שלי, והם יגידו לי מה הם חושבים על כל הדברים האלה.
אני חולק על... על ידידי סמי בעניין הזה, כשאנשים מביאים, בכל המנגנונים, כשאנשים מביאים פתאום איזה חבורה של יועצים מעצמם, למשל חברה עסקית שפתאום המנכ״ל מביא חברת ייעוץ חיצונית, זה גם נכון כדי לקבל עוד זווית ולשמוע עוד משהו ולהפות...
כדי להצדיק את מה שאתה במלך חושב על החיים.
ולהפות את הדיון, אבל בעצם אתה רוצה ליצור איזשהו מאזן כוחות אחר בין הדברים, אז זה שיש לו את המועצה שלו, שבשלב זה היא רק מקשיבה וזורקת איזה איזשהו רעיון, זה אוטומטית מחליש ומלחיץ את הדרג המקצועי, שפתאום צריך לבוא ולתת להם מצגות ולשמוע מה הם יגידו, אם הם יאהבו, אם הם לא יאהבו את העבודה שלי, את האיכות שלה, את הרעיונות שלי, את הכיוון, את התפיסה הכלכלית-פוליטית שאני מציג, או לא, וכנראה שזה נוח לו ליצור איזשהו מאזן עם הדדי כזה, וזה דרך טובה למסמס דברים שהוא לא אוהב, או לחלופין, להכניס עיזים וכל מיני דברים שהוא רוצה, והאוצר, או לפחות הפקידים של האוצר לא אוהבים. נכון או לא?
אני גם רק אומר שמבחינה משפטית הדרך הנכונה לעשות את זה, זה אם אתה רוצה יועץ כלכלי שיהיה היועץ שלך, יש לשר, וכל שר אגב, סמכות למנות לו יועצים, גם יועצים בכירים, בשכר, כעובדי מדינה, והם יהיו הגורם שעובד אצלו, איש אמונו, לבחון את ההצעות של הדרג המקצועי.
הערכה שלך לסיום, זה לא עובר את היועץ המשפטי לממשלה?
אין מצב.
אין מצב.
אין מצב. טוב, אנחנו נבדוק את ההתחייבות הזו, ואם לא, אתה תיכנס בסכום שאנחנו נחליט עליו בהמשך.
אני אחפש כובע.
תודה רבה.
להתראות.
להתראות.
עד כאן האינטרסנטים להיום ולשבוע הזה. איתן אבריאל, תודה רבה לך.
סמי, תודה.
תודה רבה גם למאיה בניסן ודן ברומר שעורכים אותנו. מחר יהיו פה המרקרים, ענת ג'ורג'י וגיא רולניק. אנחנו נהיה פה בתחילת שבוע הבא. סוף שבוע נעים, ו...
לכו להתחסן.
ביי.